As Rav Chaim biyachas le sefer aguda sheposek she ones biyom achron lav shmei ones ki arei im roya nus biyom acharon as lama lo kiyem et atnai b'meshach hazman lifnei yom acharon v'aguda sefer aguda sheya misof tkufat hadishonim hu mevi raya meadin של גאולת בוטי אורי חומה שיש לו י' בייס חודש למוכר לגאול את השדה עד סוף י' בית חודש אם הוא לא גואל את השדה עד סוף י' בית חודש אז השדה מוחלטת בידו של הלוקח חוקר רב חיים איך נבין את הפרשה הזאת שהשדה מוחלטת ביד המוכר אם המוכר אינו גואל את השדה הוא מביא שתי הגדרות וזה מופיע בעמוד קוף מם ה' בדפוס הזה דיבר המסכל והנה והנה יש לך כבר אין לכם את הדף הזה? אוקיי, אז אני אקריא את זה בפניכם יש לך כבר בדין גאולה של בוטי אורי חומה דגואל שונה ולאחר השנה אם הוא לא גואל הבית נחלט ללוקח האם זה משום ואני הוספתי א' הצד הראשון של החקירה שלו דעדין זכות שנתנה תורה למוכר לגאול את שדהו היא רק לשנה ראשונה ולאחר השנה אין לו שוב זכות או, וכאן הוספתי ב' דנימה כלומר לפי הצד השני הוא לא זכות במשך ועד י' ב' חודש אלא זה גופה מה שאינו גואל בי' ב' חודש זה מחליט את השדה בידו של הלוקח דה המייסה ככתוב ברב חיים פה המייסה של אי גאולה בי' ב' חודש הוא המחליט את השדה ללוקח וצורך לומר לפי דברי אגודה דמבי ראיה לדבר מבוטי אורי חומה דו דין זכות כלומר הצד הראשון אז בואו ננסה בלשוננו לנתח את הדברים להפוך אותם אולי לנוסח קצת שונה אבל נדמה לי שנבין את כוונת רב חיים האם התורה קבעה שיש לאדם הזה במשך י"ב חודש, המוכר אני מתכוון, זכות לגאול את השדה. או דילמה לא. המכירה עצמה היא כל כולה תלויה בכך שהמוכר לא גואל את השדה. אם כן, בוא נשאל את השאלה בצורה אחרת, מדוע השדה מוחלטת ביד הלוקח כשהמוכר לא גאל את השדה במשך י"ב חודש? האם זה משום שהמכירה היא מכירה מוחלטת בעצמותה? רק שהתורה נתנה לו זכות לבטל את המכירה על ידי גאולת השדה כשהוא מביא ללוקח את הדמים? ואם כן לפי הצד הזה יוצא שהתורה נתנה זכות למוכר במשך י"ב חודש להפקיע ואם הוא לא עשה זאת הוא לא מימש את זכותו אז בחי גבנה מחמת היעדר מימוש זכותו היעדר אני מדגיש את המילה הזאת השדה מוחלטת עוד דבר לא, המכירה גופה בעצמותה היא כל כולה תלויה בקיום התנאי במעשה של המוכר איזה מעשה של המוכר הוא זה שמחליט את השדה בידו של הלוקח היא גאולה יוצא שרב חיים לפי הצד השני הופך את האי גאולה שזה שבי אל תעשה למעשה חיובי שמקיים את המכר
אנחנו
כמנה
נשתתה לשנה.
מה? אם המוכן נשתתה
לשנה.
או נשתתה, הוא היה נוס As lefi ha'aguda, hagei adinu sha'ones v'yom achron lav shme'ones. Omer Reb Chaim, ze muvan ach v'rak im navin she lefi ha'tzad ha'rishon shel ha'chakira hazot שיהיה התורה נתנה לו למוכר, למוכר זכות של י' בית חודש, אומר סייפה גודו, אז יש לו את כל השנה כולה, למה הוא חיכה את יום האחרון? זה הספרה של הגודו, שאונס ביום האחרון, לב שמי אונס, דהיינו שהמחירה גופה היא בעצם מוחלטת. אין צורך לקיים את המחירה הזאת, רק שהתורה נתנה זכות למוכר לבטל את המחירה. אם הוא לא מימש את הזכות הזאת, אז בהיעדר מימוש הזכות, היעדר, אז ממילא פוקלה למוכר זכות לבטל את המחר על ידי גאולה, והשדה היא מוחלטת ביד הלוקח. לכן אונס ביום האחרון לאו שמי אונס לפי האגודה, משום שמה נאמר, שהוא היה אנוס ביום האחרון, אוקיי, בסדר, זה לא נחשב שהוא לא גאל את השדה, כי הוא לא גאל מחמת אונס, אבל במשך השנה כולה הוא לא גאל את השדה, אז הוא לא מימש את זכותו, ובהיעדר מימוש זכותו ממילא המחירה היא קיימת. רק שני אחת, מה שאין כן אם נאמר לפי הצד השני של החקירה של רב חיים, שהמחירה כשל עצמו היא מתלתולוי באוויר, וכדי לקיים את המחירה אני צריך אי ביעה של י' בית חודש. אומר רב חיים, לפי הצד הזה אני צריך אי ביעה של י' בית חודש, ואונס רחמון הפאצ'רי, דהיינו שאונס לא נחשב למעשה, ואם כן יש יום אחד שחסר. רב חיים נותן דוגמה של אלמנת אדם מקדש אישה, אלמנת שתשמשני 3 שנים, אז היא צריכה לשמש את בעלה במשך 3 שנים. אומר רב חיים, אם חסר אפילו יום אחד מתוך 3 השנים, אז היא לא קיימה את התנאי. או התנאי הוא אלמנה שתשמשי את אבא 3 שנים, זה לא משנה. אם כן, יוצא שאי אפשר להבין את ההשוואה של אגודה בין המקרה של נדר, כשהוא נודר שהוא יעשה משהו והוא היה אנוס ביום האחרון, שהאגודה טוען אונס ממך לב שווה אונס והוא ביטל את הנדר, למקרה של אונס ביום האחרון במוכר בבית באורי חומו, כאשר הוא היה אנוס ביום האחרון. איך ניתן להבין את ההשוואה הזאת? אז התשובה היא שאדם נדר נדר, הנדר מחייב אותו לעשות פעולה מסוימת, הוא נתן לעצמו תקופת זמן, פרק זמן של 30 יום. אומר האגודה, לא יכול לבוא ולומר לא קיימתי את הנדר משום שהייתי אנוס ביום האחרון, אבל לא היית אנוס ב-29 ימים הראשונים. כלומר, אתה צריך למצוא את הזמן בתוך המסגרת של 30 יום לקיים את הנדר. לא עשית זאת, אז ביטלת את הנדר. אותו הדבר לגבי זכות, אם אני רואה את הגאולה של המוכר בבוטר כזכות, אז הוא יכול להוציא לפועל את הזכות הזאת במשך י' בית חודש. אבל אל יבוא המוכר ויטעון שהייתי אנוס ביום האחרון ולא הייתי יכול לגאול את הסדר, היה לך במשך כל השנה כולה לעשות את המעשה הזה של לזכור. אבל אומר רב חיים, לעולם אי אפשר להבין את ספר אגודה אם נגדיר את הזכות של המוכר לגאול את הסדר כקיום תנאי של אי גאולה שמקיים את המחר. כן.
English, okay?
כן.
Okay. According to the first tzad, right, that basically the mocher is given a schus right to be mevatlet, right? But
right,
the kinyan itself is not contingent on that. So even if he's an unders for all 30 days, it's unders lo kamanda avid, right? So you had the opportunity, unfortunately, you couldn't do the opportunity, but the Kenyan's not dependent. It's like somebody gives me a coupon for 30 days to go buy something. I was honest, I couldn't go. They're not going to give me credit again.
לא, אני נדמה לי שהספר אגודה הבין ככה. התורה צריכה לתת לאדם זכות כאשר הוא יכול לממש את הזכות הזאת. החידוש של אגודה הוא אונס ביום האחרון, אל תגיד לי שהיה לך רק אפשרות במשך 29 ימים ולא היה לך זכות במשך כל 30 יום. אומר הספר אגודה, הזכות הזאת היא ממשית והיא ריאלית, יש לה תוקף משום שהיה לך זמן לממש. אם הוא היה אנוס בכל 30 יום, אז בעצם בחי גבדה לא היה לו זכות. כלומר, התורה העניקה לו זכות והיא מבטיחה לו שיהיה לו זכות. עכשיו, מה יהיה אם הוא היה אנוס בשני ימים? זה אני לא יודע. יש כאן הרבה אי בהירות.
The same for a get then, right? In other words, his idea was I had to have had the option to come at some point.
אם הוא היה אנוס במשך י"ב חודש, אז ודאי שהגט.
Regardless, even if he considered it a get.
כי הוא נתן לעצמו לבטל את הגט במשך י"ב חודש. אז איך נבין אם לא באתי? אז רב חיים אומר שאם לא באתי, הכוונה היא שהאי ביה של 12 חודש היא זאת שמקיימת את הגט. אז ממילא גם האגודה יודע בחי גבנה שפסקה מברה, שבסוף התקופה הזאת של התנאי הגשר נשבר, והוא אומר חזוד עשה אני באתי. אומר רב חיים שבחי גבנה גם האגודה יודע שאונס ביום האחרון שמי אונס, משום שלמעשה אין כאן קיום התנאי של אי ביה. זה מה שיוצא מהקטע הזה. אוקיי, עכשיו רבותיי, יש לי ממתקים מהספר הזה, מפנח צפונות, ממש ממתקים של הבוגד שלו. בואו נתחיל עם הסוגיה של עיר הנידחת. הרמב״ם בפרק ד' מהלכות עבודת כוכבים קובע כאן הדינים של עיר הנידחת. מה זה עיר הנידחת? שאנשי העיר הדיחו, בוא נגיד אפילו איש אחד מהעיר הזאת הדיח, זאת אומרת הוא פיתה את אנשי העיר לעבוד עבוד הזרה. ויש דינים של חיוב סקילה ויש דין של שריפה לגבי כל העיר. הרמב״ם קובע שהמדיחים עצמם ייתכן שהם עצמם לא עבדו עבוד הזור, רק הדיחו את יושבי עירם עד שרוב העיר עבד עבוד הזור. ואנשי העיר המודחים, זאת אומרת אלו שבעיר שהם עבדו עבוד הזור, נהרגים בסייף, והוא שעבדו עבוד הזור או שקיבלו עליהם באלוהה. אוקיי, פיין. עכשיו אומר הרמב״ם כך, האם יש מינימום, מספר מינימלי של המדיחים? אין העיר נעשית עיר הנידחת עד שיהיו מדיחיה שניים או יתר על שניים, שנאמר יצאו אנשים בני בליעל. אוקיי, זה לגבי המספר של המדיחים. האם יש עוד תנאים מי הם המדיחים האלו ומאיפה הגיעו? אומר הרמב״ם, ויהיו מדיחיה מאותו שבט ומאותה העיר, שנאמר מכיר בך וידיחו את יושבי עירם. בסדר. וכן אם ידיחו נשים או קטנים, כלומר מבני העיר היו נשים או קטנים והם ידיחו את בני העיר לעבוד עבודה זרה, גם זה בכלל חיוב של עיר הנידחת, ודנים את העיר כדין עיר הנידחת. עכשיו שואל הרמב״ם, מה ידין אם הודחו מעליהם? כלומר כל איש מתוך רוב אנשי העיר הדיח את עצמו, הוא פיתה את עצמו, שכנע את עצמו לעבוד עבודה זרה, אז אין כאן מדיחים כלל. אומר הרמב״ם שהדין כאן הוא כמו מדיחיה מחוץ לעיר, אם הגיעו מדיחים מחוץ לעיר, ואין דונן בו דין עיר הנידחת. אז הכסף משנה כאן מציין לסוגיה בסנהדרין דף קי"ב, וכאן בתחילת העמוד בקי"ב הגמרא מסתפקת הודחו מעליהם מהו, וידיחו אמר רחמנא ולא שהודחו מעליהם, או דילמה אפילו הודחו מעליהם. אז אם כן, בגמרא עצמה הגמרא הביאה ספק, באי דלא אפשיטה, הכסף משנה מעריך פה מדוע הרמב"ם פסק שבכלל גם אין דין של עיר מתחת, כאשר בגמרא זה ספק, והרוגד שווי רוצה להבין מהו יסוד הספק. אומר הרוגד שווי, זה תלוי במציאות והיעדר מציאות.
איזה דף?
סליחה, קנון גיל, או מקביל ל-153. ממש בצד שמאל למטה, למטה, למטה. פירוש. אתם רואים את הקטע שם? פירוש היבוי הוא, מהו הספק? אם מה שאומר התורה וידיחו את יושבי עירם, הקפיד התורה, זה לפי צד אחד, שדין עיר הנידחת חל עליה רק אם הייתה ההדחה על ידי אנשי העיר עצמה, ואם חוסר תנאי זה לא חל עליה שם עיר הנידחת, או דעיקר הקפידה שהקפידה תורה שלא יהיו מדיחיה מעיר אחרת, שזהו עיכוב לחול עליה שם עיר הנידחת. אז בואו נעיין בספק פה לפי פירושו של הרוגד שווי. האם נאמר שיש כאן פסול שלילי או היעדר מהלך חיובית? כלומר, מתי התורה אומרת שפוקע דין עיר הנידחת? האם משום שיש כאן פסול, יש כאן מפקיע, והיינו מדיח מעיר אחרת, זה מפריע לכל המערכת כביכול של עיר הנידחת, או דילמה לא, אם אין מדיחים אז אין עיר הנידחת, אלא שיש תנאי שהמדיחים חייבים להיות מדיחים מאותה העיר. אז לפי הצד הראשון אני צריך רק שלא יהיו מעיר אחרת, כי מדיחים מעיר אחרת פוסלים או מפקיעים את הדין של עיר הנידחת, את שם עיר הנידחת. אם כן, יוצא לפי זה שהשם עיר הנידחת חל בלי מייסה חיובי, כלומר אין כאן תנאי חיובי להפוך את העיר לעיר הנידחת, רק צריך הדר של שלילה הפוסלת, היינו אנשי עיר אחרת. אם כן, לפי הצד הזה, אם הדיחו את עצמם, אז אין חינם, יש עיר הנידחת, כי אין כאן פסול של עיר אחרת, של מדיח בעיר אחרת. מה שאין כן, לפי הצד השני, כאן אני צריך מדיחים כדי להפוך את העיר לעיר הנידחת. אלא התורה הוסיפה וידיחו את יושבי עירם, שיש תנאי שהמדיחים האלו יהיו בני עירם. אם נאמר כאופן השני יש על הדין עיר הנידחס, כלומר לפי צד אחד אני לא צריך קיום של הדוחה במדיחים כדי להפוך את העיר, רק שלא יהיה פסול של עיר אחרת, אז מאליהם זה צריך להיות עיר הנידחת, כי הרי אין כאן מדיחים עיר אחרת. אבל באופן הראשון שאני אומר שצריך מדיחים, אלא שלא יהיו מדיחים עיר אחרת, סוף סוף חסר כאן הדין, דהיינו החיובי, של הדוחה מאנשי עושה עיר. עכשיו רבותיי, בסימן י' ג' ובסימן יודלת יש לו חקירה לגבי לאו דקורחו וגם לאו דקלחס נוזיר ולאו דרציאס אבד. על מה מדובר פה? וכאן רבותיי, אני רוצה להעיר הערה על מחבר הספר הזה, רב מנחם קשה, כי לפי אני הזדהיתי שני הקטעים האלו שהוא מביא בשם הרוגצ'ובר שייכים למשהו אחר, לנושא אחר לחלוטין, לא לנושא של מציאות ומציאות חיובית או היעדר שלילה. מדובר באיסור קורחה. אז הוא שואל, הרוגצ'ובר חוקר, מהו האיסור קורחה? האיסור קורחה הוא במייסה הקריחה, כלומר הוא שם את ידו עם הסם הזה על הראש ועושה את הבולד ספאץ, את הקריחות, או אפילו אם הוא לא מושיט ידו אלא יש מי שמסייע לו והוא הופך להיות מקורח, גם בזה יש שלב של קורחו. לי נדמה, עוד פעם לפי אני הזדהיתי, כל אחד יכול להחליט לעצמו, שהחקירה כאן של רוגצ'וב היא חקירה אחרת. הוא חוקר האם האיסור הוא בפעולה או בתוצאת הפעולה, המצב שנוצר על ידי הפעולה, וזה שייך לחקירה של מייסו גרומה, כי השאלה היא אם הוא צריך לעשות מייסו קריחו, מספיק לעבור עליו, מספיק סגי בהוקי שהוא הפך את עצמו להיות מקורח אפילו שלא על ידי מייסה. נכון, זה קשור, ויש כאן שני מעגלים שאולי חופפים במידת מה למציאות והיעדר מציאות, כי אם אני צריך פעולה אז אני צריך מציאות, אני צריך דבר חיובי. אם מצד שני, אם אני גורם לקריחה הזאת והוא עובר על איסור שלא יהיה מקורח, אז זה לא מעשה חיובי אלא מציאות או מצב, הייתי קורא לזה.
אבל
נפקמינו דאי על חברו עם כורחו בנוסו פוטו. אני לא מבין כל הסוגיה הזאת, אבל נניח שחברו, אני לא יודע, אין לי פה את הצופת הספנח, אבל עוד פעם אני חושב שכאן הדין של מישהו שמסייע לו מבחוץ, כמו למשל באיסור של פעס הראש או פעס הזוקן, אז יש כאן איסור על המגלח וגם על המתגלח. כן, בסם. אחר כך הוא מביא עוד דוגמה מתגלחס נוזיר, וגם כאן הרוגצ'וב חוקר מה הדין של תגלחס נוזיר, שהיא מצווה מוטלת על נזיר בשעה שהוא מסיים את נזירותו. האם המצווה היא העברת השיער או מה? או מייסה גילוח. אם זה העברת השיער, אף בסם נמי דוינו מעביר השיער בידיים על ידי מייסה, רק הסם מעביר את השיערות. אבל סגי לבי הוכי, אם אני אומר שצריך שיגיע למצב של מגולח, אז שוב פעם ייתכן שכאן הרוגצ'וב שואל האם יש צורך במעשה או במצב, מצב שנוצר אפילו בלא מעשה, שזה נקרא גרומה בכל התורה כולה. לא הייתי מצרף את זה דווקא לפה. אוקיי, אבל כאן בסימן תדבב יש לנו דוגמה קלאסית של החקירה הזאת של הרוגצ'וב. מה הדין של זר לגבי עבודת המקדש? Omar ul Omar Ablazar. Holacha bizar psua. Hari yesh arba avodot. Achat v'yem hi laholachat hadam. V'yem azar holicht hadam. Mi'akli v'yad lamizbeach. As hakorban hu pasul. Kach katuv be'ula. Hayushalmi. As ze abavli bizvachim daf yudalit. זה ואתה שומע כי נכנס עכשיו הזר שהוא לא כהן הוליך את הדם למזבח אז הוא לא אומר במסכת זבוח עם דף י' שהקורבן הוא פסול כי הולך עשה דם צריכה כהן קשה והוא זר בירושלמי השיטה הזאת מופיע אבל שם בירושלמי הגמרא מעלה קושיה על השיטה הזאת מהמשנה של נשפח מן הכלי הדין הוא כך שאם הכהן קיבל את הדם בכלי שרת ונשפח הדם ונניח שהקרקע היא באלכסון בצורה כזאת שהדם הגיע עד למזבח אז כתוב במשנה שבחי גוון הקורבן הוא קשה למרות שלא הייתה פה הולכת הדם שואל הרוגצ'ובי מדוע בבבלי הגמרא לא העלתה את הקושה הזאת ודווקא בירושלמי כלומר ההנחה של הרוגצ'ובי היא כך הירושלמי הניח הנחה מסוימת שיש השוואה בין נשפח ואדם הגיע מאליו לבין זר שהוליך את אדם אלו הם שניהם שווים מה שאין כן הבבלי הבבלי הבין שאין להשוות נשפח להולכת זר אז בפנים כתוב ככה נשפח מן הכלי על הרצפה ואוספו כושר אף אגב שהולך הסדם על הקרקע שהיא נתפשטה לצד המזבח אבי להולכה ולא שום כהן ושואל הירושלמי כך כתוב בקורבן העיד המפרש על הירושלמי כי היכי דו הולכה נאסס מעצמו וקשרו בנשפח הכלי הוא הדין הולך על ידי זר נמי כושר שואל הרוגת שובי מדוע הבבלי לא הקשתה את הקושה הזאת נגד אולו אומר הרוגת שובי שזה תלוי מה הדין של פסול זורוס מדוע זר הוא פסול האם הוא פסול משום שהוא אינו כהן? זה מה שהגוגת שם קורא היעדר מציאות או משום שהוא זר וזר הוא פסול באופן חיובי
person זר
מה זה זר?
זר זה אני אולי גם אתה כן אוקיי, לגבי עבודת כהונה, נסתום, יש, לא, אני לא יודע, אולי זה מסובך, אבל פשוט יש לך דין של זר.
מה הדין הרגע? זר?
אל תגיד לי שאתה לוי זאב, כי אז אני מחייב אותך להגיע לתפילה בבוקר, כי אין לנו לוויים פה. אוקיי, בסדר.
אולי פעם אני כהן, מי זה סגן לכהן, אז אולי פעם אני אעלה בדרגה.
אם תשלם לרב הרפורמי מספיק כסף הוא יעשה לך כהן
רגע, הגדל בין האם מצד שהוא זר או מצד
שהוא לא כהן
זה אותו דבר, זר או כהן
תכף תראה את הנפקמין יכול להיות מצב שהוא לא זר הוא לא זר הוא לא זר לא, אני אומר כך
אם זה לא גבר
לא, אני אומר שהגבר שהפסול ודאי הוא זר אבל השאלה היא מדוע הזר פסול לעבודה האם הוא אז פשטוס משום שהוא לא כהן אוקיי אומר הגוגת שם ייתכן שניתן להגדיר את הפסול של זר לא משום שהוא לא כהן אלא משום שהוא זר כאילו שהוא שייך הוא שייך אז מה נפקימי האם זה רק פילוסופיה ביאלמה אז הוא אומר ככה שהבבלי סובר שאין להשוות הולכת הדם על ידי זר לנשפח, משום שבנשפח למה הקורבן הוא כשר? משום שאין כאן פסול. מה שאין כאן בזר יש כאן פסול. דהבבלי הבינה שיש כאן פסול של זורס באופן חיובי. אוקיי, נעשה איזה חילופת. אוקיי. בוא נתחיל עם הירושלמי. הירושלמי יותר פשוט. הירושלמי סובר שפסול זורוס אינו פסול בעצם, אין כאן פסול חיובי משום שהוא זר, אלא פסול משיש כאן היעדר של כהן. ממילא שפר מקשה בירושלמי מנשפח מאליו, כי נשפח מאליו הוא ממש כמו זר. ואם בנשפח מאליו הוא כשר, למה? כי אנחנו הולכים לפי ספרת רבי שמעון, וזה דיברנו בהרכבה בקביעות הלכה מורכבת שלפי רבי שמעון הולכת אדם היא לא חלק מההרכב, שהרי אם הוא קיבל את הדם על יד המזבח לא צריך להוליך אותו. על כל פנים יש כאן פסול של זק. אז איך ייתכן שלפי הירושלמי ניתן להשוות פסול זר לנשפח? הרי בנוגע לזר יש כאן מייסה של הזר, והמייסה העבודה של הזר הוא הפוסל. מה שאין כאן בנשפח אין כאן כלום, זה היעדר מציאות. סימן שהירושלמי שהשווה בין זה לזה הבינה שהדין של זר הוא היעדר כהן, הוא כמו אפס, היעדר מציאות, ולכן אפשר להשוות את זה למה? לנשפח. מה שאין כן לפי הבבלי יש כאן פסול זורס, אז אתה לא יכול להוכיח כלום מנשפח, כי בנשפח אין כאן התערבות של יד הפוסל. נפקא מינה, אם כהן וזר עושים יחד, טוב, אז דניאל ישאל אותי תקף איך הם עשו את זה יחד, אני לא יודע, אבל שניהם עשו את ההולכה ביחד, בוא נגיד זה אני אוכל, זה אני אוכל, אני לא יודע. אז הוא אומר, אם זר פוסל בחיוב, אז יש כאן פסול, אבל אם משום שאני צריך כהן והזר הוא לא כהן, אבל יש לי כהן שעשה את המון,
אנחנו תמיד אומרים
פלוס
למינוס למינוס.
פלוס, אני חשבתי שפלוס ומינוס זה אפס. אתה אומר שפלוס ומינוס זה מינוס. אוקיי, אז אתה סובר כמו הרוגע שם, שזר הוא מינוס והמינוס הוא מינוס, ולכן זה יהיה פסול. אבל אם אני אומר שזר הוא לא מינוס אלא זר הוא אפס, הוא נוטרלי, הוא פרווה, אין לו את הזהות של כהן, אז דל יוכן, אני לא צריך את הזר, יש לי את הכהן. אוקיי, עכשיו מגיע רוגת שלו, וכאן בקוף נון ווב בקטע שמתחיל וזה טליה, לדין של כהן בעל מום. כהן בעל מום לגבי עבודת הקורבנות יש לו דין של זר, ועבודתו היא פסולה. אבל יש בגמרא במסכת הקידושין דיון מה הדין של בלמום שעובד בשוגג.
השאלה היא לגבי הדין לגביו או לגבי המעשה שהוא עשה,
לגבי המעשה, לגבי עבודה, האם הוא חילל את העבודה אפילו כשהוא עשה
את העבודה לא נחשבת
בשוגג. בדיוק. שואל הרוגצ'וב, אם נשווה בין כהן בלמום לבין זר, מה נפקא מינה בין מייזה לשוגג? הרי בוא נניח שהזר עשה את העבודה של הקורבן בשוגג, לא לימדו אותו בחדר שצריך כהן לעבודה, אז מה, אז נכשיר את העבודה שלו? הרי הוא זר. אז מה עלתה בדעתה של הסוגיה בקידושין שבלמום אם הוא עובד בשוגג אז ייתכן שאינו מוכל את, אינו מחל, סליחה, את העבודה, עד כדי כך שהגמרה צריכה ילפות המיוחדת, קרוא יסירו, the Balmum Kohenim Avad Bishogeg Mechalel. Omer Agogetshavi Siman Muchach Mikan Shekohen Balmum Hulo Efes Kmo Shamanu Hulo Kmo Zar Lefi Atzad Shel Ayushalmi Shezar Hulo Kohen Kim Hulo Kohen Ezek Yitachen Shealel Dat Mishuhu. If Yesh Rosh Bekod Kadosh, Shakorban Yikasher B'Shogeg. Elachazinon, the Yeshel of Shem Kohen. As im Binogea Lizar, Nitan Lomash Zar, who Efes Lefishita Tayushalvi, who Lo Kohen, Aval, if Shalashvot Kohen Balmum Lizar, Mishum Shekohen Balmum, who Kohen. Ela Torah poselet et avodah shelo mishum shu balmum. Nu, im Torah chidsha et hadin hazeh shel psul balmum, az yitachen shehapsul hazeh holech rak ad gvul mesuyam. Im bemida vehu haya mezid oto balmum, az haTorah chilula et avodah shelo kavat shachar. Aval im hu haya shogeg ulai ve. If you only alfut as a betzem adin, havodah shelo ikshera. The kan mitzad small beot dalid, who may vikon shekoin balmum yeshlo geder shel koin. The kaimel and the balmum kol mitzvas kahuna olav bechol advarim rak mechal avodoso. Klomar harei koin. Asur lo laseit zona chalolo grusha kol adinim eilu chalim aisurim eilu chalim af binogel koin balmu mishum shu kohen lumat koin chalol lemashal klomar shuba mitolada shel grusha in kohen as hu poka vimenu kol shem kohen kwe ein lo kedushas kuhuna bichlal v'lachein kol aisurim shenemru lagabe kohen lo nemru lagabe kohen chalol
misoy lechol damar.
Who Yisrael Chol Dova? Rak sugi achat b'mesech the makis, aval dok v'tishkap ki anach lo yodim ita sugi. A sugi azot omeret shecholol she'omad avoda as b'di'evid kol yodov katuv sham as avoda ikshera. Ani lo mivim ita sugi azot. The sugi b'mesech the makis. Al kol panim yotzei kacha. Shebenogea lizar nitan lachkor ma'ed gedin shel zar im hu lo kohen. וזה נקרא היעדר מציאות, היעדר דבר חיובי, או שהוא פוסל, זר פוסל את העבודה שלו בחיוב, לא בהדר, משום שהוא לא כהן, אלא באופן חיובי, הוא פוסל את העבודה. בנוגע לבלמום, אז חשבנו לכאורה להשוות בלמום לזר, וכמו שלפי דעה אחת, זר, who pashut heder kunas gam balmum who heder kuna as ochachnu mikam ochachot lo shebevadai benogel balmum as adinu she yeshlo status shel kohen rak shu posel et avodah vashilai matai hu posel et avodah vekomash volon shafilu bishogeg hu posel et avodah. As ani mevin mitoch divrei הרוגצ'ווי בעירבון מוגבל בין השורות שאם כהן תומים וכהן ברמום יעשו את העבודה ביחד אז העבודה תהיה פסולה כי התורה חידשה פסול לגבי כהן ברמום כאשר בחי גבנו בזר וכהן העבודה תהיה קשרה לפי הירושלמי משום שמה זה זר אפס הוא לא כהן מה שאין כי מנוגע לבלמום שהתורה חידשה פסול בעבודו אז לא מספיק לי שיש גם כהן שהוא תמים אלא הבלמום פוסל. אוקיי, עכשיו רבוי סי, האם כולנו ימיניים או יש כאן איתר שמאל פה
לא במובן הפוליטי?
לא, חס ושלום. אוקיי, okay. עכשיו לגבי הנושא של איתר שמאל ניתן ללמוד את הסוגיה הזאת עד בי אסגור ממש. Aval bekama vekama dvarim vehalachot haTorah doreshet yimim. Od mat navi dugma achat or shtayim. Achshav choker haRogatchavi beotam halachot haTorah doreshet behem yimim. Ma pshat? Haim hayimin baofen chiyuvi notenet ma'ala mesuyemet, or sheyesh psul shel smol? Vota chakira efshar lachkor botam dinim ubitzvot shaTorah doreshet smol. Ma'adin shesmol hofech liot davar chiyuvi, or sheyesh heder davar shlili shel yimin. As kimuvan, eifo nimtza et ha-diyun haze b'ilchus tfilin v'sham ha-tsof nespanech mofia ha-pele shal ha-nechet sheli b'drasha shelo lefnei shlosha yamim hu iter smol hu darash tadroshe shelo legabei tfilin shu lo izkir et ha-roget shom chashavti lamod shom aval b'chol zot ha-shoel ha-roget shovi kol makom דצריך ימין, והמקור לזה הוא זבוכים דף חוף בית לגבי עבודת הכהן, כל מקום, אומר רב יהודה, כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינה אלא בימין, והוא הדין כל מקום שצריך שמאל, כגון ביום הדף פה, סליחה, בפרק ה' משנה א', ואת הכף בשמאל, כלומר, הכהן הגדול לוקח תמחתו בצד ביד ימין ואת הכף בשמאל. או למשל בגורלות, יש גורל בצד ימין וגורל בצד שמאל. האם משום דבעי דווקא זה, כלומר, באופן חיובי אני צריך את המעלה הזאת של ימין או ההפך, או משום שפסלו באחרת, שיש כאן פסול באחרת. כלומר, האם אני יכול להכשיר בחי גבנה שאין לי לא ימין ולא שמאל? במה מדובר? מה זאת אומרת אין לי לא ימין ולא שמאל? מה לי, יש לי יד שלישית? מה יש לי? אז הוא אומר, זוהי סוגיה במסכת בחורוס בדף מ"ה עמוד א', גם היה שולט בשתי ידיו. מדובר פה בכהן שהוא שולט בשתי הידיים. לגבי עבודת כהן יש דין של ימין, אז לכאורה פשטוס באופן אינטואיטיבי הייתי אומר שהרי הוא גם שולט בצד ימין, אז למה לפסול אותו? אבל הגמרא חוקרת ומסתפקת עד שבסופו של דבר שולט בשתי ידיו, רבי פוסל וחכמים מכשירים. ונראה, כך אומר הרוגצ'ובי בהסבר המחלוקת, יסוד המחלוקת בין רבי וחכמים. דמנתי אומר, די עבודו שצריך ימין ולא שמאל, היא משום מיילו שיש בצד ימין על יד שמאל, והוא הדין הפוסל של יד שמאל, הוא משום שחסרה המיילה הזאת של ימין. לפי זה נבין את עמו של רבי, שפוסל כהן השולט בשתי ידיו, משום שאז אצל הכהן הזה יש חיסרון במיילה של צד ימין, כיוון ששתי הידיים שולטות כאחת, אז אין לי פה המיילה החיובי של צד ימין, של יד ימין. למה? כי אין היד חזקה יותר מיד שמאל כרגיל אצל שאר בני אדם. וחכמים המכשירים סוברים שהפסול של שמאל הוא לא משום שחסר פה המיילה של ימין, אל שהוא פסול בעצם מצד שהוא שמאלני, לא פוליטי, כן, ולא רק משום הדר של שם ימין. אם כן, בשולט בשתי ידיו אנו אומרים שמיילס הימין במקומו מנס, כלומר אני לא פגעתי כלום בימין, אלא מה אתה אומר שיש לפסול משום שהוא שמאל, רק השמאל היא שהתגברה, ויש כאן small, she lo poselet the etzem. Well, amok amok, abatai dvarim amukim ma'om. Tzich liot mamish doctorat bephilosophia, or havin et... Omer ha-rogatshovi, she'im ani tzarich maila shal yamin, as besholet b'shtei yadav, ein lo maila shal yamin. Na, yamini lo chazaka yoter. Od pam, yitachen shehu oseh b'tzad yamin, ma sh'ani lo yachol asot b'tzad yamin. Aber yachasit elav, lo to adam, ein lo et ha-maila shal yamin al smol. דהיינו שהמייל של ימין היא יחסית לכל אדם, לכל סובייקט בפני עצמו. ולגבי הפלוני אלמוני הזה, אין לו את המעלה של ימין. וזוהי שיטת רבי, שפוסל, שולט לשתי ידיים, לעבודס ימין. לעבודה שצריכה לימין. מה שאין כלדס חכמים, אני לא צריך מייל של ימין. אלא אני צריך הדר הפסול של שמאל, וכאן אין פסול של שמאל, משום שהשמאל התגברה, ויש לה את הכוח, והיא לא חלשה. ואז הוא יהיה קשה לעבודה. למה? לא, אני חושב, זאת שאלה אחרת. הוא שואל כאן האם הוא קשה לעבודה בכלל. עכשיו, העבודה צריכה ימין. מה הדין אם הוא עבד בשמאל? אני לא יודע. נדמה לי שהעבודה היא פסולה אם הוא עבד בשמאל, אבל אני צריך לבדוק את זה. בעמוד קנ"ח, מה הדין של רוצח שיצא מעיר המקלט והותר דומו אצל גול אדם, סוגיה במסכת מכות דף י"א, רוצח בשוגג שיצא מעיר המקלט, אז הדין הוא שהגול אדם הורג אותו. חוקר הרוגת שם, מה הפשט? האם הפשט הוא שאין לו את ההגנה, את הכוח המיוחד, המעלה הזאת של עיר המקלט, או שמגיע לו מוות משום שהוא יצא מעיר המקלט? כלומר, האם יש כאן ביצא מעיר המקלט היעדר של דבר חיובי, דהיינו הוא לא נכנס בתחום, הוא לא נקלט בתחומי המקלט, או שיש כאן כאילו פסול חיובי, היציאה שלו מחייבת אותו מיטה. ונפקא מינה לגבי יוצא בשוגג, האם מותר לגול אדם להרוג את הרוצח שהוא יצא בשוגג? אם נאמר שהחיסרון של דבר חיובי, כן, הדר דבר חיובי, הוא זה שמתיר את דמו, הרי אין לו הדבר החיובי הזה, הוא לא נקלט בעיר המקלט כי הוא יצא מגבולותיה. אבל אם נאמר שהיציאה היא זאת שגורמת באופן חיובי את חיובו, אז כאן ניתן לומר שכיוון שהוא יצא בשוגג, אז הוא לא חייב.
הגול אדם,
לא, הגול אדם יהיה חייב. אם הרוצח פטור, אז הגול אדם יהיה חייב, אם הוא הלך והרג אותו.
מה שייך לפטור לגבי הרוצח?
לא, אני מתכוון לומר שאם היציאה מחייבת את הרוצח, כלומר יש כאן עונש על זה שהוא יצא מהמקלט, אז העונש הזה מחייב אותו במרכאות כפולות. לא מחייב אותו שאנחנו נסחור אותו לדייטים ונסקול אותו, אני לא אתכוון.
לא, הוא מאבד את ההגנה.
ייתכן שגם מצווה על הגול אדם להורג, גם על זה יש מחלוקת. אוקיי, כאן יש לו בעמוד קנ"ח למטה, יש פה דבר יפה מאוד. הדין הוא שכהן שעובד בבית המקדש צריך שיהיו לו שתי רגליים על הרצפה. הולך יחף, ואין דבר חוצץ בין הרגליים, בין כפות הרגליים ובין הרצפה. עין זבוכן דף חב"ד. הגמרא מסתפקת בכהן שעומד על רגל אחת, והרגל השנייה היא יושבת על כלי, בצורה כזאת שהכלי לא נחשב לחוצץ. ולמה הכלי לא נחשב לחוצץ? משום שאם היו מסירים את הכלי, עדיין יכול הכהן להמשיך ולעמוד על רגל אחת. כלומר, אין Eina mishkal shel gufo pone legamre notel legamre letzad shel akli. Ze l'mashal ma'adov tov al tashmud ze. Yesh din bevidui shetzadich litvadot ba'amida. אז השאלה היא ביום הכיפורים אדם מתעייף, האם מותר לו להישען על השטנדר שלו? אז כתוב בפוסקים שאם אף, אם הוא ממש מתת כל גופו על השטנדר בצורה כזאת שאם יוציאו את השטנדר אז הוא ייפול, אז זה לא טוב. אבל אם הוא קצת נעזר בשטנדר, אני רק נותן דוגמה. אוקיי.
זה המתפילת המידה
כאן. כן. אני לא יודע. שוב פעם אני לא רוצה להגיד. אומר הרוגצ'וב, מה יסוד הספק כאן עם עבודה קשרה? אם אני צריך שיגיע הרגליים לרצפה, דיינו מגע של הרגל לרצפה, היא זאת שמכשירה את הכהן באופן חיובי, אז כאן יש לי היעדר של דבר חיובי שמכשיר אותו, ומכן עבודתו פסולה. אבל אם הדין הוא שרק לא יהיה הפסק, ואני קבעתי שכאן, כיוון שיוכל לעמוד עמלי בלי הכלי, אז הכלי לא מהווה הפסק, אז אין כאן הפסק. אומר הרוגצ'ובי, שיש להשוות את הסוגיה הזאת בזבוכים, למשנה אחת במסכת המקוואות, גם תפילת תומים, בפרק י' משנה ד'. לפי פירושו של רש"י במסכת החולין יוצא כך, יש נפקא מינה בתפילה בין גופו לשיער, יש גוף של אדם, יש שיער של אדם. אומר רש"י, הגוף צריך שיגע במים, ואם הגוף או חלק ממנו הוא חוץ למים, אז אין כאן תפילה. מה שאין כאן שיער, השיער רק שלא יהיה לו חציצה. כלומר, אם השיער הוא לא במגע עם המים, אבל מצד שני אין חציצה בשיער, אז לפי צד אחד התפילה היא קשרה, כי יש הבדל גדול בין גוף לבין שיער. אומר הרוגצ'וב, מה נפקא מינה? בנוגע לגופו של אדם, לגוף של אדם, אני צריך את המים באופן חיובי, את המגע עם המים. ואילולי הדבר החיובי בהדיבו, אין כאן תבילה. מה שאין כי בנוגע לסייר, אני לא צריך באופן חיובי את המגע בין המים לבין הסייר, אלא אני צריך רק שלא יהיה חציצה. אז אם אין כאן חציצה, אז אין חינמי התפילה תועיל. והרוגצ'וב משווה בין הסוגיה שם במקוואות לבין הסוגיה שהתחלנו בה בזבוכים לגבי כהן שאין לו מגע, אין לרגליים שלו מגע עם הרצפה, אבל מאידך אין כאן חציצה שחוצצת בין הרגליים לבין הרצפה. אוקיי. עכשיו רבותיי, יש לי פה חידוש של רב סולובייצ'יק לגבי נייר הגט. הרי כתוב בגמרא במסכת גיטין דף חוף, שאם האישה נותנת שכר סופר, היא זאת שמשלמת, חותמת על הצ'ק, לשלם לסופר לכתוב את הגט, האישה, אם, במידה, זה לא טוב, אבל במקרה, אז הגט הוא פסול. למה הגט הוא פסול? כי הסופר מקנה את הנייר לבעל הזוזי, דהיינו למי שמשלם את שכר הסופר. ובעינון שיהיה הנייר שלו, 232. זה במסכת גיטין. ולמה בעינון שיהיה הנייר שלו? דה ספר המקנה כסיף. הגמרא אומרת שמדורייתא ייתכן שאפשר להכשיר את הגט, כי הסופר יקנה את הגט בהסכמתה של האישה, את הגט, אני מתכוון, נייר הגט לבעל. Beseder. Aval im ein kan haknat niara get bein haisha levein abal vasofer hiknat haget laisha as haget upasu. As yesh kan kushatzuma al sugya zot. Ki katuva Torah v'natan biyada. Sefer Kriyot. Lo katuv shu tzarich laknot la taget. Kan hagmara inicha hanacha mapchanit em shalomah shelo maspik shehu yiten la taget elu gam tzarich laknot la taget. Haktzot ktzot hachoshe katav chiber sefer על אבן עזר. אתם יודעים מה השם של הספר? של הקצות על אבן עזר? אבני, האבני מילוי. זה אותו מחבר, אבני מילוי. הוא היה גאון אדיר. הוא היה עני שבעניים. מספרים עליו שבחורף הוא היה צריך, כדי לחבר את החיבור שלו, לקחת את הסמיכה ולחסות את הדיו, כי היה כל כך, הקור היה כל כך חזק שהדיו היה כפו, היה, איך אומרים, מתקפה, נכפה, נכפה. על כל פנים, באבני מילואים הוא טוען שאין דין של ספר המקנה ואין צורך אלו לנתינת גט בלבד. אז מה הוא יעשה עם הסוגיה הזאת? אז רב שכטר פה בהעתקות שלו על השיעורים של רב סולובייצ'יק, זה הפעם השנייה שמצאתי שהוא משתמש בביטויים חיובי ושלילי. אני לא זכיתי לשמוע, ישבתי 5 שנים אצל הרב, לא זכיתי פעם אחת לשמוע חילוק בין חיובי ושלילי. למרות שלמדתי גיט נצר רב סלוויץ' אבל לא החילק הזה של מסכת גיט. יש לעיין בדין הקנועס הגט. האם באינון שיהיה הגט של הבעל באופן חיובי, דהיינו שאני צריך בעלות של הבעל על הגט, או דילמה שלא יהיה הגט של האישה, דין שלילי. עוד פעם, האם אני צריך בעלות של הבעל בחיוב או רק בשלילה שלא יהיה של האישה? אומר רב סולובייצ'יק שלפי אבני מילואים הכל הוא דין שלילי. אין כאן דין של ספר המקנה. הבעל לא צריך לקנות את הגט לאישה, אבל בתנאי שהגט הוא לא שייך לאישה. אם יש לה בעלות על הגט, וכאן אנחנו ממשיכים בעמוד 233, הוא אומר בשורה החמישית, לא מיקוי בקייגב לנסינו. אם יש לאישה בעלות על הגט, זה מפקיע את הדין ונוסן ביודו. למה? כיוון שיכולה היא לטבוע את הנייר ממנו בחזרה, כי הנייר הוא שלה, זה לא נחשב לנתינה. כמו, וכאן אני מוסיף כמה מילים, כמו גיטו ויודו משיכו ביודו. כלומר, הגט צריך להיות לגמרי ברשותה של האישה. והבעל, כדי לתת הגט, הוא צריך לתת הגט בצורה כזאת שאין לאישה תפיסה לגט. הבעל הוא זה שתופס את הגט. האישה לא יכולה לתפוס ממנו את הגט, ואז הבעל יכול לבצע נתינה של הגט. אומר רב סלווייט שיש לי ראיה לשיטת הקצות. הגמרא אומרת שאם כוסף גט באיסורי הנוע, כגון באולה של אורלה, אורלה זה עושה בנוע בארץ ישראל, כן? אז הדין הוא שהגט חל, הגט הוא תקף. שואל רב סלווייט שכרי אמנם לא כולם מסכימים, אבל לפי הבנה פשוטה, אין בעלות על איסורי הנוע. אז אם כן, אין לבעלים בעלות על עולה של זייס של ארלה. כי הרי ארלו איסורי ענון, אז איך ייתכן שהגט הוא כשר? אומר רב סלוויצ'קי, הנה ראיה לשיטת האבני מילואים, שלא צריך הקנאה באופן חיובי של הגט, מהבעלות של המגרש עד לבעלותה של המסגרשת, כי אין עברת בעלות על איסורי ענון, אלא צריך נסינה. אלא מה, אם יש לה אישה קניין על הגט, והיא יכולה תמיד לתבוע את הגט, אז זה לא נחשב למעשה נסינה, כי הרי הגט הוא כמעט בידה בתפיסתה. אבל אם הגט לא נמצא בידו של הבעל, אז זה מספיק. סליחה, הפוך, אם הגט לא נמצא בבעלותה של האישה, אין לה בעלות על הגט, אז זה מספיק כדי לעבוד נתינה. כי כל זמן שאין לי, אין לי בחיוב בעלות של האישה לפסול את הנתינה, אז הנתינה היא קשרה. אז חשבתי לפי זה, סליחה, אני לא רוצה להגיד זה בעצמי, ואפשר, אומר רב סלוויצ'יק, מה יעדין באומר לי שהרי זה גיטך והנייר של רובן? כלומר, הנייר לא שלי וגם לא שלך. אומר רב סלוויצ'יק, ייתכן שבחייבנו, כיוון שאין לה בעלות על הגט כדי להפקיע את הנתינה, וגם אין דין של ספר המקנה לפי אבני מילואים להקנות את הגט, אז בחיי גבנה הגט יהיה קשה. אבל רב סלוויץ' מסתפק בזה, כי ייתכן שרובן יכול עכשיו לתפוס את הגט, אז הגט לא נחשב לתפוס אצל המגרש.
אוקיי.
אין צורך באופן חיובי לפי אבני מילואים שהגט יהיה בעלותו של המגרש, אלא מספיק שהדר דבר שלילי. מהו הדבר שלילי? שיש לה בעלותו לגט, ונפקא מינה גם באיסורי ענו
לפני המסירה.
בדיוק, מה המצב של הגט? מי הבעלים על נייר הגט לפני הנתינה? אז אילולי אבני מילואים הייתי אומר שצריך באופן חיובי בעלות של הבעל, של המגרש, על נייר הגט. ולכן, אם היא נותנת שכר סופר, הגט הוא פסול, משום שהיא הבעלים על הגט, ואין לו לבעל בעלות על הגט, והוא לא יכול לקנות לה את הגט, כי הגט הוא שלה.
זה אותו דבר אם זה ראובן.
ואותו דבר אם זה של ראובן, כי אין כאן ספר מקנה בצורה חיובית כדי שהבעל יקנה את הגט לאישה. ככה הייתי מבין אילולי האבני מילואים. האבני מילואים דוחה, הוא לא מוכן לקבל את הגדר הזה, כי הוא צובר ונוסם ביודו, ואין דין של ספר מקנה, אלא רק נתינת גט. אז אם כן קשה, איך יבין האבני מילואים את מה שהגמרא אומרת, שהיא נתנה שכר סופר, אבל הבעל נתן לה את הגט? מה אכפת לי אם הגט הוא שלה או לא שלה? אז רב סלוויצ'יק רצה לחדש שהגמרא לא התכוונה לומר שצריך באופן חיובי שיהיה לו לבעל קניין על הגט לפני המסירה, ויש דין של ספר המקנה בהקנאה חיובית. אין דין כזה, אלא הדין הוא דין של נתינה. אלא מה? יש צורך להיעדר, היעדרו של דבר שלילי. מהו הדבר השלילי שיכול להפקיע את הנתינה ולבטל אותה? זהו הבעלות של האישה. אם אין בעלות של האישה, אז יש כאן נתינה, ואם כן, אני לא צריך באופן חיובי שהבעל יקנה את הגט ואחר כך יקנה את הגט לאישה, אלא סגי בנתינה, אבל בתנאי שאין לו, אין לה, סליחה, קניין על הגט. ואנחנו מבינים לגבי איסורי ענו, שבאיסורי ענו אין בעלות על הגט לא שלו ולא שלה, אבל סגי לי למעשה נסינו.
אבל אם הנייר הוא בבעלות של מישהו אחר, אז זה בעיה.
אז לפי הצד הראשון, לפני האבני מילואים, דפשטוס הסוגיה היא שצריך ספר מקנה, אז הוא לא יכול להקנות לה את הגט, אז אין כאן גירש. אבל לפי האבני מילואים, שלא צריך להקנות את הגט, אלא מספיק נתינת הגט, אז מה אכפת לי אם זה שייך למישהו שלישי?
אבל
רק שזה לא יהיה שייך לה. בדיוק. אוקיי, רבותיי, נפסיק פה, נעבור פה. זה עדינות, אבל אני לא רוצה שתזלזל בעדינות הזאת. אני חושב שהעדינות כאן היא ממש עמקוס.
כשנכנסתי, אמרתי, מה זה? כמו שאני כהן עם הדם שנשפך.
כן.
אי אפשר לדבר על שני מצבים.
אז אני
אומר שכן אפשר.
לפי הירושלמי, יש השוואה בין שני המצבים. והגמרא מקשה על אולה, איך ייתכן שאולה פוסל בזר? הרי זר הוא כמו נשפך, הוא כלום. אז זה לא גרוע מנשפך. אם זר זה לא גרוע יותר שלילי מנשפך, אז בנשפך הרי הקורבן הוא כשר, אז גם בזר הקורבן צריך להיות כשר. אז זה מה שהרוגת שווי אומר, שבבבלי אין כאן השוואה כזאת, כי זר הוא פסול באופן חיובי. והחקירה שלו לגבי זר, אם הוא פוסל או הוא כלום, אבל לגבי בלמום, שם הוא חוקר חקירה אחרת, האם הוא לא כהן לגבי עבודו, או שהוא כהן, אבל הוא כהן שפוסל את העבודה. והראיה שלו משוגן, היא ראיה ניצחת, אני חושב.
In philosophy we call this dialectics.
Yeah. This is the dialectic of...
In other words, that things are defined either by themselves or by not being their opposites. This is a German approach.
Yeah? Do you have an article on that I can...
Dialectics?
No, maybe...
2000.
Right, no, but can you give me like just that little paragraph?
I'll give it a shot.
Yeah, okay.
Papers. Okay.
No, okay, forget it.
No,
I'm asking too much.
I'm saying it's huge.
It's huge. It's huge, right.
Give me three lines of Lumpus,
right.
You know?
Do we find in the philosophers any discussion about darkness? Whether it's the absence of light or it's a new...
Only the
entity.
Old ones, but it was thrown out as soon as physics came around. There was no more shadow. Right?
So what do we do with the God? The God has a pasuk. I mean, borei choshech.
Okay.
I'm sure there's something here.
Look at vayomesh choshech, right? So that obviously is talking.
That's
about
for sure.
It's talking about something else.
So there is something called an entity of choshech.
Will tell you that the Goyen was just not privileged to have some data.
Yeah, but I don't want you.
Like
not because of Frumkeit. Don't misunderstand. You're gonna jump the gun here on me and think that it's the God. There's nothing to do with my years I called for the God, which I certainly have. I mean, the man knew more at the age of 6 than I'll know in 50 lifetimes, and I'm not joking.
Yeah,
I mean, the stories are mind boggling.
But within their knowledge,
right? But there's something deeper here. Why this is? I don't think this is physics. I really don't.
So he's talking. You're talking about another dimension. Then
another dimension, right?
Enzyme. But the thing,
right?
Is,
and I'd love to know what that dimension
but it's
is.
So suspiciously close to the standard philosophical Arab discourse of is light something or nothing, is darkness, and that, you know, it gets...
Right, but I don't think that's... You know, I don't think that's what the God has in mind.
You know Reb Tzadik?
Yeah.
So he has this hakira. When you see something, is it coming from the eye, is it coming from out there? And you see, it cites the debates between, you know, chachma here, chachma over there, and it comes up with this conclusion, that it depends if you're looking or seeing. If you're looking, then it's deriving from the object. Now, if you're looking, then it's just passive, so it's coming from the object. If you're seeing, it's coming from here.
It's the whole idea of the evil eye. That people
it's
looking,
did
something to somebody.
It's Nagei Lagaba in the Gemara. Who has to
Oh, has agreed. Yeah.
So, you know, there is no way to explain that other than saying, look, you meant very well, you just didn't have the data. What can I say?
No, but I suspect that there's something...
Yeah, you suspect
something deeper.
You were raised in flat.
No.
I'm sorry, I'm just totally different. I know what you mean. You're assuming that they can't just be just hooked on the physical reality, that they were talking about more about metaphysical concepts. Right. But it sounds so...
But let me ask you a question. You said you're a psychologist. In the world of psychology, is there no difference between active looking and passive looking? Nothing
only
whatsoever?
In terms of motivation, not in terms of the physics of it. You're talking about psychophysics now.
No, what I mean to say is...
Psychology began with psychophysics.
What I mean to ask is a different question. Like, in halacha, we differentiate between habata and histaklus.
Sure.
What's the parallel in psychology? Meaning, I could be passing by...
Just intention. Just motivational intention. That's all. And that would...
But it doesn't have any...
Nothing insofar as the actual visual process. Gunished.
But the visual process also involves the neurological system.
Neurology
doesn't?
Is passive. All you can do actively is crank it up and make it more sensitive. Zehu. There is no habata.
But what I'm asking is the following.
No,
how do you explain the following phenomenon? Reuven and Shimon saw the same thing. Reuven was not motivated and Shimon was. Why is Shimon seeing something that Reuven doesn't see? I mean, obviously psychologists are going to answer that question.
No, because more of the receptors are activated. You activate them. You make
so maybe that's what
more of a macabre.
Maybe that's what
Reuven told it to me. As a consequence of seeing or hearing or doing something, you can activate another part of the brain, and you can see that light up on a PET scan or something like that. And if you're not consciously involved in doing something, so then the question is, have you really activated that other part?
That's
of the
what
brain?
Sam was saying.
So I'm saying the motivation basically just primes you and gets more going.
So maybe that's what Tzadik means. It wouldn't fit into Tzadik.
I know what he means. He's saying exactly the same thing that the Arab philosophers talk about, and they were not involved with metaphysics.
But he's not talking about active looking?
Yes.
So maybe this is what he means by active looking.
He didn't mean it because he had no idea what this meant.
He did understand what I understand, namely that if you actively look for something, you'll see things that somebody else wouldn't see.
Okay.
It doesn't fit in. Okay, but I don't have Reb Tzadik in front of me, but okay. That would have been my agenda to
nice.
Fit that into Reb Tzadik. You know?
It's just, what I'm talking about is redundancy. When you find someone goes through something, and you find the exact same parallel and very basic thinking, to say that this means more, okay, it takes a leap to say, yeah, I'm just metabolic boss, I'm a fancy guy, so I'm something else.
Okay. Okay, we'll stop here.
Tomorrow.